יום שני, פרשס תזרי המצוירו, 11 למ"ט מונים. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים שכותב הרב יקותיאל יהודה גנזל, בעיתון המבשר. אין לנו צופים, הוא אומר, בחלוני רקיע, ואין לנו יודעים לאשורם של דברים מתרחשים, ושכך, הוא אומר, לא נוכל לדעת מה בדיוק קורה בשמיים ביום כזה, בו יהודים בכל רחבי ארצים הקדושה מתחדשים, בתפילות בציבור, עשרה יחדיו. רבות יהודים שלא הייתה להם אפשרות לתפילה במרפסות, בהיעדר 10 מתפללים במראית עין, מתפללים כבר שבועות ארוכים ביחידות ממש, ואוהבים אחד על תפילה במניין שהפסיקה בדאבון הנאב. וכן מאידך על מסירות נפש, לא רק גוף, גם נפש רוחנית, וקיום מצוות ונשמרתם עוד לנפשתכם. הילדים האלו יצאו אתמול מיחידות לאור גדול. הנה מטרב ומנועים, אחד הרבנים החשובים, שביקש לסייר בלום שמו, ביקש להעביר מסר חשוב ודופרון. בימים האלה הוא אומר, גושבוך הוא מעמיד אותנו במבחן, במשך נמל משבעיים גושבוך הוא בחן את הנאמנות שלנו אליו, הוא רצה לראות אם אנחנו יכולים לפעול בגיונה של תורה, לזנוח את הרגע שפגוע, ולדעת לקיים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולהתפלל ביחידות, לפי הנחות הברורות, שחתמו עליהם גם גדולי מאורי הדור, מרון מרבון ונסרי התורה והחסידות, ועכשיו משעוברה תפילה, 10 בלבד, הייתנו כבר אומר 19, במרחקים מספיקים ובחבישת מסכות הגנה, כמובן למי שלא חייב בבידוד. המבחן הוא לכיוון השני. עכשיו כל אחד מבחן, האם כשהוא צידד בשבועות האחרונים בלעד, בעד התפילה ביחידות, אני הייתה הכוונה שלו לשם שמיים, שם ונשמרתם. לא חלילה מטעמי עצלות, לא חשובים ישראל חלילה. מי שבאמת כבוד השם מגיונו צריך מכאן ואילך, יש הנחיות כמובן להתפעל במניין מהודר, ככל הניתן והמתאפשר. עד כאן דבר הרב אומר הרב גנזל, מכאן בלך דברת תלמיד, בצד המחיה החדשה. צריכים לזכור, להזכיר לעצמנו, שאותו נגיף עדיין לא הלך לשום מקום, הוא כאן בועד בכל עוז. אם נשכיל לשמור על תפילות לפי הנחיות בלבד, בלי התחכמות כאלה ואחרות, נצליח מצד אחד למגר את אותו נגיף, מהצד החשוב הנוסף, להשאיר את המניינים מותרים ומאושרים, ובאמת לשמור על הכללים, לא נמצא את עצמנו שוב בהסגר כואב, כך נקבל לפחות. חזק יהודים יחדיו ומסיים, כי ישועת השם פרקה. אנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היום, משני הריקודים הסופרים של רב שלום שבדרון, סיפורים נפלאים שהתפרסמו בפקלריה, תוך כל חוטב. היה בימים שבהם שלטה תנועות המושבים על הפרנסה של העולים החדשים, הקרקעות המושבים התחלקו בין הציבוריות השונות בצורה חדה. 80% מקרקעות המושבים החדשות למפה, 20% למפגן. מדינת ישראל השווה את העולים מתימן ומצפון אפריקה במושבים מסודרים. כל ראש משפחה היה רשאי לחלקת אדמה ולבית מגורים, משלם מוכשר לחקלאות, קיבלה דרכה שוטפת עם מדריכים מנוסים. גם בתי ספר הממלכתיים הוקמו עבור ילדי המושבים, מצא צורך, כתב מצופחות ומרווחות. היהדות החרדית ביקשה לתקוע מקלות בגלגלי העברה לדת, שלושים יותר מפעילים חדרו ליישובים וגילו לעולים הדתיים שיש להם זכות מלאה לתבוע בתי ספר שמושפטים על קריטריונים של שמות דתי. מבחינה חוקית הסבירו לעולים, אין שום בעיה לתבוע חינוך דתי בכל תוקף. הם חיימו את ליבם להיאבק בנפשם. הדברים נודעו בחלונות הגבוהים של הממסד השמאלני, והמכבש הופעל מיידי בכיוון נגדי. שליחי התנועה עברו מבית לבית והסבירו ואיימו על התושבים החדשים בעיבוד זכותיהם לדיור ושיכון. מי שהתעקש על חינוך דתי גבע ברעב, השאירו אותו בבתי פח ובצרופים, לא יתנו לו זרעים לחקלאות. ואכן היהודים יראה שלנו שהעקשנות שלהם הביאו אותם לחרפת רעב. רבי נחם כהן, מראשי חבר הפעילים, מספר שמחת היהודים בארץ ובתפוצות, היא על פגישה טובת מעניינת בין משה ניסים, החתן של יושב ראש תנועת המושבים, קורן, ראשי ועדת חבר פעילי המחנה התורני, הפעילים בשמו הראשון. משה ניסים גילה את אותם על כמה משפטים שהושרה מחוכנו, קורן. לנו אישית, הוא אומר, לא אכפת שילדים ילמדו תורה כרצונם. אנחנו זקוקים לקולות, בצורות, זה למען זה הפחד שלנו. בו ברגע שאתם תקפו את הנוער, תגיעו מוזדות עצמאים, הקולות יעברו אליכם. הורים והנוער, תצביעו למפלגות הדתיות, לכן ורק לכן אנחנו נזקים, מידך גיסה, מאבק ציבורי שלכם, תב לנו נזק בלתי להפיך, לכן ההצעה שלנו שאנחנו נקשים מוזדות מסודים מיוחדים לנוער הדתי, הילדים ילמדו במוסדותינו, הם ילמדו תורה ורק תורה כרציכם. ולפי התחתירים שלכם, ככה יחסית שלנו לא גדול מבחינה מפלגתית, הציבור לא ימנע מלהצביע בפחות ראוי שעושים למענו, אז הוא אומר, אנחנו. רוצים לתת את כולה למפלגה שבנתה בשבילו בניינים ומוסדות דתיים, עשה שלום, ושלום על ישראל, כולם הרוויחו. אישה הייתה היסטורית מבחינת כל הצדדים, היה לה גם פתח רווחה לנצחון היהדות החרדית, זה רק בלויה מעין כמו, האויב פורס את כל השולחן, מתחיל להעניק כסף בלי סוף, ראה בימים אלה מתסגור תורה, השמאל מתחיל להיכנע. המחיר הוא הצבעה לשמאל ותו לא, ללא פגיעה בחופש דת, להפך, מדובר בסיוע נדיר. מי שיודע את התקופה הם מבין את משמעות ההצלחה, הפעילים מתחילים מאפס, מאבק של בודדים, הוא ממסד אכזרי גדול וקשה. כשהשמאל הראה סימני פחד, הייתה זו קרן אור חזקה בעלתה שתפסה את התקופה. חבר הפעילים, שהתקיימה ישיבה סוערת לדון בהצבעה, לפתע בעיצומו של דיון, הביא את קולו של רב שולם, רב שולם משבדרון, והוא אמר, מי צריך קולות? אנחנו רוצים קולות, לא ולא. יש לנו שאיפה אחת ללמד תורה, וזה הרי יהיה לנו באופן מוסלט ללא הורים באופן שם. רב שולם נעמד, הרים את המקל ופצח בריקוד קטן של שמחה, יופי, הצגנו משהו. כמובן, השמחה לא מתחילה ונגיעה במשרדי חבר הפעילים, אחרי חייבת להיות בתרקפינם של גדולי ישראל. שאת הרב מבריסקו חזקה, רב שולם שייך ואמר לנו, אני עצמי אשתך לפני הרב תסגדים, פרט את בניו, פרט בפניו את הלבטים על בוריים, את העבר והעתיד, הנה שיחד אתכם לביתו וישם. אנחנו כהן היה עם ביחד עם רב שולם, בחדר של הפריס ברוב, הרב שמע את הכל ואישי בדרך משל. אבא הלך עם הבן הצעיר ביער, פתאום אבא מופכים שהילד לא נמצא, הוא צריך לצדדים, מחפש, מחפש, הילד נעלם. ינקלה, ינקלה, הוא צועק לו בכל, מרחוק משמע קולו של הילד, אבא אני כאן, אבל אני לא יכול לחזור עכשיו. תפסתי קוזק, אני תפס חזק בגוף שלה, אסור לי לעזוב. אבא צועק בפחד, ינקלה, עזוב את הקוזק, תיוותר עליו, תחזור אליי, אחרת תיעלם, תאבד את דרך לגמרי. אלפה דקה, קולו של הילד דד באחווה היער, אבא, אבא, אני לא יכול, הוא תופס אותי, הקוזק מחזיק בי, חזב שאני תופס בו, אבל... גם הרב מבריסק את המשנה נכון. יותר לא צריך להוסיף, יותר לא צריך להאמר, הדברים הובנו, ואז הוסיף הרב וסיים בעוד משפט יסוד. יידישקייט לא עושים לכסף. יידישקייט עושים מסירות נפש. רק עזבנו את הבית מספר בנחם כהן, ורב שולם לא יכול להתאפק, פרץ ברכות של שמחה עצומה ליד הבית של אבוס קרוב. בואו חושבים שאתם מגדלים בתורה ששומרים עלינו. שראינו מה טוב כסף. אז אותו רב שולם ששעה קודם לכן רקד מחד גיסא, ואתה יסרו רקד בשמחה ועושית לאידך גיסא, לא נדפיו. שמעת מוקלטת תפיסות מתוקה לפני גדולי הדור. ריקוד של אמון הסוכן. אנחנו ממשיכים עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף היומי. כמו שלנו שם הזה הפנומי אומרת, ואומר מר, והרון מאורות מביאים פה דברים מסוים בהקשר לדבר הזה. כשהמקשן מקשה דברי המוירה, מכוח דברי המוירה אחר, ואומר, כבר יש 661 פעמים מרחבי השם, פותח את הקושיה בלשון ואומר פלויני. והמקשן לא מזכיר את השם שלנו, הוא מתבטא בלשון ואומר מר, פי בר אילן זה 39 פעם. השלום בחלק תורה שבעל פה כותב של קבלה בידו, שכשהוא מקשה בלשון הזה, הרי שמר, מי זה אותו מר מסתורי, תעונה לרב, שהיה גדול האמוירון. ואם את מה לומד, מה המקום להקשות מדברי המוירה לדברי חברו, וחמורים לא יכולים לחלוב זה על זה. אין זאת אלה שידע בעל הגמור שהלוך הוא במקרה הזה כדברי המוירה השני, אבל כן, מקשה מדבריו על דברי המוירה. אמר גם שייך להקשות מדברי המוירה ותיק, כגון רב, שמון, רב יוחד, רב. או להדגיש שאומר מר, זה לא לשם קושייה, אלא צריך דיון, הרי שאומר מר, סליחה, אומר מר בלי ואומר, אלא אומר מר, זה לא לשם קושייה, אלא צריך דיון דברי חם שהוא דברי עבור סמוך. שולחים לעין בזה חמד, מערכת א' קלטים. אנחנו ממשיכים דברים נפלאים של הרב הגאון רב חיים זאיצליט, הוא משעשע ומרתק עם מוסר השכל מאלף. דברים נפלאים שהתפרסמו בגילון חזקו, בית אור השבת. מספר שלפני כמה שנים הוא הלך לתומו, ברחוב של עיר חילונית, בדרך לשיחה במדרשת המצולקים בדרך, באחד הסמטרות. אני רואה כבקיצות כנים יושבים בצפה, אני עובר לפניהם, ואחד צריך להבריא חרדי, החמור. דבקתי הרבה כנאי גנאי, הוא אומר לאורך השנים, שזה חרדי פרזית, משתמט, אפיל, ועוד מיני לשון. לא וכיוצא בזה. לכולם התרגלתי, אבל חמור, אני, חמור, הרי העולם כולו עומד על התורה והמצוות שלנו, שומרי התורה והמצוות. חבל בכל הישובה קיימים רק בזכותנו בשבילנו, אז איך אני חמור? אבל אתם יודעים מה? אחרי מחשבה הגעתי למסקנה. זה נכון, אני וכל מי שחרד דבר השם באמת חמור. למה? כלומר, נזכרתי מסבא רבא שלי. תימן, מתי שהוא עבר רחוק, הסבא שלי, סבא רבא, מורי יצחק הלוי, היה סוחר במקצוע. יום יום עד שם הכפר, אחרי שכולה פשחו, תלכו בו לחמור, תחוש, עבר העיירות והכפרים שבסביבה, ומחר לתושבים ממה שגר חשבון. בערב, חוזר הביתה במתחת ריקה, אבל כיסים מלאים, רדת לי בו, והולך לבית הכנסת, לבין חמיים ועם כמה שעות של לימוד תורה. ככה שנים על שנים, שבוע אחרי שבוע, יום אחרי יום. יום שישי אחד קרא המייס. מור יצחק, תירך את רגליו במשולי שבילים אין סופים, שבילים יגיעים, בדרך לביתה. היה חם, הוא הזיע. לאט לאט, כמו יציאתו, מרגידו של החמור, על שמש עצה ונרצה לשקוע. היה ממנו פחות חם, אבל הזעה רק התגברה. עוד מעט שבת, הדרך עוד רבה והחמור פוסע בקצב איתי. ככה נקפו להם הדקות, וכאילו לאחיס, החמור ממשיך בקצב שלו, המכות הנמרצות בגב לא היו לו הרבה. עוד מעט שבת, עוד מעט שבת. ובדיוק, כאילו בנקודה הזאת, הגיע לשימוש המוח היהודי. עם פרוס השבת, נסע על הכפר, שבכל עבר התכנסו לבית הכנסת, עם האדונות ובגלי שבת, עשרים, ובצעותים מתגדרות ברוח הערב, נשמע לפתע מבואות הכפר, צפי רצח לסוזה, בלולה בנהירת חמור בלתי מרצה בעלים. אלה שאיפים מבט לאחור אל השביל, כשמביא הכפר, פרו פה מהפתעה, נעצרים בתדימה על מקומה, אבל עד מהרה פרצו בצחוק גדול. מורי יצחק נצפה רץ, לאחוז עמוק אל הכפר, מלוכלך ומיוזה, וחמרו בידיו. מורי יצחק מידענו הקדים את שקיעת החמה בבקשות הלב. מה מוצר הסקל אומר? לפעמים, אם מטרה חשובה, כל כך ראוי אפילו לסחוב את החמור על הידיים משפט. ובכן הוא אומר, שם בבית קפה, תלמול אותם זקנים עמי ארצות, תופרי אוטובוסים, הבנתי. אני אחרי דבר השם, אני חמור, חמור בהחלט, סוף הוא חמור גורם, שזה לא לתורה, חמור חזק שמתינים אותו מסע כבד מפרש לך. והר מלוך הכיתוב ושר זקנה אימא, ובכל זאת, ויהיה את שש פעמים סבל, עול תורה. אני חמור שסבל עול תורה בסופה, ומסבל לקיים את רצון השם כל הזמן וכל הכוח. אני חמור, וראוי לי לסחוב את עצמי, וזה אהבה גדולה. שאני אתבייש, הרי בעבודת השם שלי אני אסחב, ויביא את הגאולה השם. ואני החמור של המשיח. אנחנו שומרי התורה במצוות, אומר הרב זייד. אנחנו נזכים בהשם אלוקינו, מאמינים בכל לב ונפש, למרות הכל. אנחנו אלה שנביא את המשיח על גבינו, גב שנשאר כפוף לגמורה, שיעורי תורה למרות כל הקשיים, על גבינו, גב שהפנה עורף והקשנות במצוות העצומים שדחקו בו, גב שעמד בגבורה במצלות של תאווה של טובו, על גבינו שלנו בו. ואנחנו משחרר רבותיי משות היומי, בעת שרה שנאסר להתאסף מחשש טולי, כמו בימים אלו, עניין שרואים אלו תלו במרפסת, קוראים בתורה, אי אפשר לכל הכמה קוראים, אני נכון שהבעל קוירי יברך ויקרא את כל הקריאה, זו תשובה שלא עושה כאן שום בוכל ובטולת. קוראים בשער רבי עקיבא איגר, שאם לא עלו גימי קוראים זה בוכל ובטולת, כולה סיפור חזן ומביא כמה פתרונות. אם הספר דבר בחצר פתוחה, יסדרו שכל אחד מהמשתתפים יכין את הקריאה שעולה בה, יקרא בעצמו. כמו שהיה בזמן חזל, אם לא בקיאים יכולו לקרוא את הקופן שלוש פתוחים, ושאר קצרה יקרא בקיבא. אי אפשר לעשות ככה, עשי מה שכתוב לשולחן ערוך, שרק אחד שיודע לקרוא, יברך ויקרא ושוב יברך ויקרא כמה פעמים, זה מספר העולם של אותו יום. אומרים בשם הרפי שליטה, שמרפסת, בגימטריה צף שם פעיל. ללמוד שבשנה הזאת אנחנו מבקשים את השם המרפסת. השם יסבורך ברחמיו, עלינו ירוויח, ויזכנו לקדש את שמו יסבורך בגאול השם, במאירו. אנחנו משכים דף היום מבעל אוכל רבותיי. עוף צלול שנמצא בו חמץ. האם מותר לאכול אותו? אז אנחנו עובדים בסימן סוף סמך זין, סעיף סבוב בשעה טובה. אז אף סביב שנמצא בתוכו החמץ עם אוף נצלה על גבי שפוד. או שלא, הופכו את השפוד בלחת קליעה לדעת שכנור בחיתוך כל האזור שבו קיצי המפואר. יפה הטעם של החמץ, ושאר חלקי המחוקרים באחריו. וכתבו הפוסקים שלמה שצריך לאסור תמיד את כל העוף, מה שאנחנו לא בקיאים בהבחנה בין עוף שמנוני לעובדל שמן, לכן דעת הרמור שבכל מקרה צריך לאסור את כל העוף. עופות שניסו על גבי שפוד יחד עם עוף שנמצא בתוכו חמץ ונגעו בעוף הזה במהלך הצלייה, או שנגעו בעוף הזה שנגע בעוף הזה והפכו את השפוד במהלך הצלייה, סורים באכילה בפסח. ואם העופות האחרים לא נוגעים בעוף שבו נמצא החמץ, אבל העוף השמנוני עוף שמנוני, אז נחלט עוף פסים, צריך לכנס לשקרה הלינה של עופות האחרים לפני ההחלטה. לדעת הרמו, עופות האחרים שנוגעים בעוף הזה, או בעוף שנוגע בעוף הזה, נוגעים גם באופן שלא עקפו את השיפור במהלך הצגה. אבל למקרה שהאמנות מאכילה, כי הוא חייב לעשות פסים משמעותי, אפשר להקפו. אבל שנייה מסכת עוד שנים, שבשר המת שמצמא בתאומות שונות שנבלה במאה עוף ושעה בתוכם במשך 24 שעות, נחשב כמעוקל. אם שחטו את העוף ורוצים לתוכו לבשר המת, לא מתאמר. לחלקו הראשונים, האם אפשר להקיש מלכות תאומה לאיסור, שדבר שעשו באכילה בענה, ששעה במאה עוף במשך 24 שעות יוצאו אותם, שם לא עשו. ולמעשה, משפנור קבע בעניין איסור חמץ, שגרגיר דגן שנמצא במי עוף, לא נחשב כמעוקל, גם הוא שעה בתוכן 24 שעות, צריך להחמיר בו כל דיני איסור חמץ. והגוהן מסדד להקל בו. עד כאן עניין דפיים בעל אוכל שנלמד היום את זה. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. עוף שנמצא בו חמץ אחרי המליחה, לפני הדחה של אחריה, לדעת הרמו אסור לאכול אותו. כשאתו הפוסקים, חובה לבאר אותו, שניתן למכור אותו לבוא. אבל בשר שיוצא ממנו ציר, שעת המליחה, עכשיו כאילו יתבשל בציר הזה, אף היא שהיא מועטת, כדי שהיא תנלור וירתיח, משום שציר הזה הוא מלוח מאוד, ובסופו להבליע שם גם בזמן קצר. ואחר כך שנשטף במים עצרו בשתייה בפסח, נחמת תערוב את חמץ, נפטר לאכול אותו בפסח. אבל למאכל מלוח או בשר, לפני החילה, פסח שתלף לשכבה העליונה שלך. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. כלי שנבלעו בו עדי מאכל חלבים, האם תערוב שלו בשר? אז הכלל הוא בלחוץ עצור ויתר שעדי תבשיל לך, דינה עצמו התבשיל עצמו, אבל לכן הם דוגמה. כלי שבלע עדי תבשיל חלבים, לבשל בבשר, אבל גם אם האכל יבש וחם, זו לחם בשעת האפייה, וחלקו הפוסקים, האם דין העדים כדין המאכל? יש מי שהחמיר רק בנוגע לאיסור חמץ, ולא בנוגע לאיסורים אחרים, כמו מוצר וחלב. ויש אומרים שלדעת הרמ"א, צריך להחמיר בזה רק כשהכלי קרוב מאוד למאכל החם, ושאז נבלעים בו קצת עדים. אבל אם רחוק ממנו, אין להחמיר את זה, אלא אם כן ידוע, ידוע שהכלי הזיע מידי המאכל החם, וכך נפתור. בקר סיום החפץ עם החיים חפץ חיים יום. האם מותר לשקר כדי למנע מרחילות? אז כפי שנלמד היום בסדר הלמוד המילים החפץ חיים, הלכים האלה עוסקים לפני מצבים מצויים, מי ששואל את ראו, מה דיבר פלוני עליו? אין לו מה לענות לו באופן שלא יש שקר, גם לא רחילות. מותר לו להגיד שקר לפני השלום, בבור מוסף הם מביאים, שיש מי שכתב שהדברים אומרים רק לגבי רחילות, דיו לגבי לשנורה, אין יותר לשקר כדי להימנע מזה. מעיד החוכיחו כמה אחרונים שהדבר אמורים גם לגבי לשמור. הדין השני שעוסק בוסיף, זה לגבי רחילות בלי שם. כתוב בחפץ חיים, שאפילו מספר רחילות לא אומר לשומע מפרש את שם האיש שדיבר עליו, ועל ידי הסיפור שלו ממילא אחר כך נודע לו מי זה האיש הזה. זה רבו ברחילות. וכן אם עצם הסיפור ידוע כבר לשומע, ועל ידי הרמש שדיבר עליו מספר מתברר לו מי האיש, עובר המספר ברחילות, מהדברים עולה, שגם באופן שאי אפשר להבין ממדובר, אני אסור לשם ברחילות, כך הוא בא שם בשם אגרח כנים, מהמגרש הוא מנהל כתב, שגם אם הוא לא עובר על איסור ברחילות, הרי, לאו עם אחרים שייכים גם בסיפור לא פרטים מזהים, כמו בצד לפי שפרס המתח, או לסיסור להפשד, וכן לאו עם דבר הקבול של גריאל, איש בלח שבל תחשו בלבב שם, וכן איש עשרה עשרה, אל תחשו בלבב שם, זה עובר גם עובר. בשוט לחוב את זה בכלל מביא דיוק מכתב חובץ חיים שהוא נשאל על זה, הוא אמר שישמור בלי שם, כמו מכתב בלי כתובת. משמע לכאורה, הוא לא פעל בזה כלום, והוא לא עבר שום לב. ידע נוסף בעניין הזה מובא בבירור מוסוף, לגבי אופן שהמספר גורם לשומע להסתפק בין כמה אנשים, מי מהם עשה את העוולה. לא תהיה לאפשרות לברר בעתיד מי. זה התגורנו באברום גינחובסקי, שכיוון שזה שלא ידע מי מהם עשה לו עוולה, יצור ריבה בלב על כולם. והמספר, ליסו. ולסיום רבותיי, חזקות יומית, על מי נמדדת דרגתו של האדם? הגאון המכונן וסרמן, הוא בא בשער הלכונן בקובץ מהמורים, כותב שהקפסות, כתובייקים, יורק, זה כל אודום, הכוונה, יחות האדם תלויה רק במידת יראת שמיים שבקרבו, אם מעט ואם הרבה, היינו אם יש פה יראת שמיים, אם אדם מרובה הוא אדם גדול, ואם אדם מועטת, אדם קטן, ואם אין בו כלום, אינו אדם כלל, אלא רק בעל חי בתמונת אדם שלו. אז רבותיי, להכניס בלבינו פחד, פחד מלעבור על רצון השם, ולזכור, לזכור שגדלות האדם נמדדת עם מידת יראת שמיים. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל השם נפנה, תוכניות ובגשמיות, הרבה הצלחה, בשורות טובות, כל טוב.